שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השפועי במגילת רות. אחרי השיעור יהיה שיעור קצר והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם. בפעם הקודמת עסקנו בתמיהה, השאלה על המדרש שאומר מצאתי דוד עבדי, אחד מצאתי בסדום, שהרי כמו שאמרנו מוצאו של דוד מסדום מלוט ומשפחתו, הקשר בין סדום לדוד שהוא כמובן קשר ניגודי עסקנו בו בפעם הקודמת. הפעם אני רוצה שנעסוק בקשר בין מלכות בית דוד לבין מואב, ואני רוצה להתייחס למואב כאל בריאה בפני עצמה, כאל ערך עצמאי, ולא מצד מקורה הראשון בסדום. ונעסוק כאן בשתי השערות לסיבה שמלכות בית דוד יצא דווקא ממואב, וכעבור שני דורות המשיכה מנעמה המונית, אשת שלמה, דבר שכבר הזכרנו אותו בעבר, ניתן לראות במסופר על רחבעם ושם אימון נעמה המונית. השערה הראשונה, קיים קשר ניגודי בין ראייתה השלילית והמבזה של מואב את מלכות ישראל לבין מלכות בית דוד. יש משהו מנקמת השם במואב וגם תיקון לחטאה בכך שמואב עצמה בנתה את יסודותיה של מלכות בית דוד באמצעות רות המואביה. נסביר קצת את דברינו. שני גורמים יש בתורה לדחיית מואב מלבוא בקהל השם. האחד הוא בחירתו של מואב להמשיך את תרבות סדום שממנה בא. לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשרי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. דברים פרק כ"ג. וזה בהשוואה לנאמר על סדום, ביחזקאל פרק ט"ז, הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון, שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד אני והביון לא החזיקה. ועוד חטא יש למואב, שבגללו לא יבוא מואב בקהל השם. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור ארם נהריים לקללך. המקרא מזכיר את החטא הזה פעמים אחדות, גם ביהושע כ"ד, הוא מזכיר אותו גם במיכה פרק ו', פסוקים המוכרים לנו מהפטרת בלק, עמי זכור נא מה יעץ בלק בן ציפור מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור. זה מופיע גם בנחמיה פרק י' ג'. מזימתם של בלק ובלעם לקלל את ישראל לא נתקיימה, ולכן ידיעותינו עליה מועטות. אבל חז"ל פרשו לנו במקום אחד את טיבה של המזימה הזאת. וכך אומרת הגמרא בסנהדרין קופי עמוד ב', מברכותיו של אותו רשע, בלעם, אתה למד מהיה בליבו לקללם. לשון אחרת, הקללה שעלתה במחשבה היא היפוכה של הברכה שנתקיימה בדיבור, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. מן הברכה נלמד איפה את טיב הקללה, שהיא חטא מואב בפרשה. משלי בלעם עוסקים בנושאים שונים. חוט שדרתם הוא מלכות ישראל. נראה שבגללה הזמין בלק את בלעם לקלל את ישראל. שהרי כך נאמר במשלי בלעם. לא הביט עוול ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. במדבר כ"ג כ"א. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. זה בפסוק הבא, פסוק כ"ב. הן עם כלבי יקום וחרי יתנשא. פסוק כ"ד. וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. פרק כ"ד פסוק ז'. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. פרק כ"ד פסוק ח'. קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. פרק עבדה לתפסוק ת'. הזכרת המלכות, הכתר, הכתר נראה פה כתועפות ראם, פעמיים, בשני פסוקים, והמשל לאריה וללוי, שהוא מלך החיות, כל אלו חורזים כחוט השני את המשלים הראשונים בצורה ברורה. המשל הרביעי דומה ברור יותר מכולם. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויבה, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב, והביד שריד מאיר. פרק עבדה לפסוקים י' ז' עד י' ת'. כוכב, שבט, חיל ומלחמות הם סימני מלכות. וכך פרש הרמב״ם. מלכים, פרק י' א', הלכה א'. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. וכך דורש הרמב״ם את הפסוקים, דרך כוכב מיעקב זה דוד, קם שבט מישראל זה מלך המשיח, מחץ פעתי מואב זה דוד, קרקר כל בני שת זה מלך המשיח, וכו' וכו'. גם בשלושת משליו האחרונים של בלעם, שעוסקים בהכרתת עמלק בלא הקני, ובמשפט השם באחרית הימים, כל אלו ענייני מלכות הם. שהרי המלך הוא שנצטווה להכרית את עמלק. גם חז"ל, באותו מאמר שאמרו מברכותיו של אותו רשע, תלמד מעלה בליבו לקללם, שמו דגש על העניין הזה, בסנהדרין דף קוף ה'. וכך אמרו, ביקש לומר, כוונה בלעם, לא תהיה מלכותם נמשכת, אמר במקום זה, כי נחלים ניתאיו. ביקש לומר לא יהיו להם מלכים בעלי קומה, אמר כארזים עלי מים. ביקש לומר לא יהיה להם מלך בן מלך, אמר יזל מים מדוליו. לא תהיה מלכותן שולטת באומות, אמר וזרעו במים רבים. לא תהיה עזה מלכותן, אמר וירום מהגג מלכו. לא תהיה אמת מלכותן, אמר ותנסה מלכותו. ניתן להביא סימוכין להבנה הזאת, שכל הצעתם של בלק ובלעם לא הייתה אלא לבטל מלכות ישראל, והשם הפך את העצה הזאת לברכה, ממה שאומר מיכה הנביא, שעיקר נבואותיו, ואני חושב שאין שום נביא שדומה למיכה בעניין הזה, עיקר נבואותיו כינון מלכות ישראל בתפארתה. כך הוא אומר בפרק ד', ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. קום יוודא שיבת ציון, כי קרנך עשים ברזל ופרסתה יחסים נחושה ועדיקות עמים רבים. הוא ממשיך ואומר בפרק ה', ואתה בית לחם אפרתה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל. רמז ברור לדוד. הוא אומר, אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו. והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. בהמשך פרק ה'. וישר את יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס ואין מציל. המשך פרק ה'. בהמשך דבריו, מבאר מיכה מקור בתורה לחוט החורז את נבואותיו. וכך הוא אומר בפרק ו', עמי זכור נעם היה הצבלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. הצעת בלק ומענה בלעם הם מקורה של מלכות ישראל. הצעת בלק להחריט מלכות מישראל באה לידי ביטוי חריף דווקא ערב כינונה של מלכות ישראל הנצחית מלכות דוד. כשנמלט דוד בפני שאול ביקש ממלך מואב לתת מחסה למשפחתו שנמלטה איתו. והיה לה קשר משפחתי אל מואב. לכן הוא הבריח אותם אל מלך מואב. מלך מואב הרג אותם מתוך רצון להחריט את משפחת דוד. משפחת מלכות ישראל. נבואת ישעיהו במסע מואב, גם היא רומזת כנראה לרשעה הזאת של מואב. סתרי נידחים, נודד אל תגלי, כל זה במסע מואב. שטרי נידחים, נודד אל תגלי, יגור בך נידחי, מואב, הביא סתר למה מפני שודד. ובהמשך, והוא חן בחסד כיסא, יושב עליו באמת, באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומיר צדק. שמענו גאון מואב, גא מאוד גב, אתה הוא גאונו, לוחן בדב. כל זה בישעיהו ט"ז, פסוקים ד' עד ו'. אלא שניתן להבין את זה על גאונה של מואב, על זה שהיא סילקה אורחים חסרי בית מפניה, ועל חץ דום שהיה בה, כשם שלא קדבה את בני ישראל ביציאתם ממצרים בלחם ומים, כך לא קדבה גם אחרים. ניתן להבין זאת גם על ניסיונה של מואב להכרית מלכות ישראל על הצעת בלעת בלק ובלעם. על כך שהאורחים שמואב הראו להם כל כך, היו דווקא משפחת דוד. שורש חטאם של מואב בהימנעות מהכנסת האורחים ידוע. שהרי בני סדום ועמוראים. אך מה טיב שנאתם למלכות ישראל? מדוע שכרו את בלעם לקלל את ישראל ולשלול מהם את ההכרה במלכותם? במדרש נאמר, במדבר רבה, כף, שבלעם שנה את ישראל יותר מבלק. הוא לא רק נזכר לכללם, אלא עשה זאת מדעתו ומיוזמתו, ושורש שנאתו לישראל רמוז בפסוקים ובואר במדרש, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, והירושלמי מתרגם, מה שאנחנו קוראים בטעות, תרגום יונתן, כאמור תרגום ירושלמי, חשוב להדגיש, תרגום ירושלמי, הכוונה תלמוד ארץ ישראלי, כמו תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי לא נכתב בירושלים, ירושלים לא הייתה קיימת אז, הוא נכתב בטבריה. רק ירושלים זה היה ביטוי לכל ארץ ישראל. מכל מקום התלמוד הירושלמי מתרגם, על הפסוק, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, ושלח איזגדין, לבת לבן ארמה הוא בלעם. גם בתרגום למלחמת מדיין, בפרק למד א' פסוק ח', התרגום הירושלמי מרחיב על כך, והדבר הזה נזכר גם בסנהדרין קופי עמוד א', ובמקומות נוספים. מה שמפורש במדרשים רמוז בפסוקים. מוצאו של בלעם מארם, ארצו של לבן. גם אל לבן וגם אל בלעם נראה השם בחלום הלילה. הוא מזהיר אותם, מדבר מטוב ועד רע. כך נאמר אצל לבן, ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישם לך פתדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ואצל בלעם גם כן אומר לו, לא תאור את העם כי ברוך הוא, תהיינו ברשי, אל תברך, אל תקלל, אל תדבר לא מטוב ולא מרע. בלעם שבא לבטל מלכות מישראל שורשו מלבן, שעיקר חטאו היה ברצונו לכבוש לו את יעקב לעבד עולם. התערבותו של הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה היא שמנעה את הפיכת יעקב לעבד בשלב ראשון אצל לבן. היא שהקימה את הנרדף כעבד להיות למלך בשלב שני אצל בלעם. שהרי לבן רצה להחזיר את יעקב להיות עבד. מסיבת להיטותו של בלעם לקלל את ישראל לא נתפשע בפסוקים ולא בשום מקום אחר, וכנראה אין לבלעם סיבה ברורה אלא שנאת ישראל לשמה. הרי הצד בלק מנומקת בתורה הנימוק שיש בו לכאורה אף לימוד זכות על מואב ששכרו את בלעם. הרי כך כתוב, ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוס מואב מפני בני ישראל. ויהו אומר מואב אל זקני מדיין, אתה יחלחכו הקהל את כל סביבותינו, כי נוכח השור את ירק השדה. לכאורה לא עשו מואב את שעשו, אלא מתוך רצון להגן על ארצם, מפני הפולש הזר, החונה בערבותיהם, ומלחך את סביבותיהם, עם ישראל. ומיד הונו אותם על כך על כף חובה. אבל נראה שגם התורה עצמה לא מייחסת חשיבות לנימוק המואבי הזה. דנה את מואב במלוא חומר הדין. אשר שכר עליך את בלעם בן מאור מפתור ארם נעריים לקלליך. לא נתבהר. דיבור של הפחד שפחד מואב מליחוך סביבותיו כלכוך השורת ירק השדה. דבר אחד ברור בנו. שמואב לא חשש מפלישה ישראלית לארצו פנימה. כנראה אדם מואב או הסיק מנטייתם של ישראל מעל מלך אדום, שאין ישראל מתכוונים לפגוע בנחלת העמים בני משפחתם, אדום מואב ועמון. נחלה שהובטחה להם עוד מימי אברהם. ידע מואב שלא ילחמו ישראל, אלא בכנעני ובאמורי. מצד שני, ישראל חנו בערבות מואב, מקום שעל פי שמו היה שייך למואב, ועוד נאמר שחנו מעבר ארנון, ועל חבל ארץ זה במות ארנון הוא מנחלת מואב. כך גם חנייתם בגיא אשר בשדה מואב. הוא הגיא שמול בית פאור, שמופיע לנו בדברים פרק ג' פסוק כ"ט. התורה תורחת ומדגישה שלא נכנסו ישראל אלא לחבל המואבי שמצפון לארנון, שכבר נלקח בידי מואב בידי סיחון מלך האמורי. הדעת נותנת שתרומותו של מלך מואב לישראל הייתה על שכבשו מסיחון את צפון מואב וישבו שם המואבים שראו את המקום כנחלתם, אבל לא בכוחם היה להחזיק אותו אחרי שסיחון בא. לא היה פשוט להחזיק, ודאי יכול היה להחזיק. באותו חלק שבו היה, כלומר בדרום, אבל מה שנכבש על ידי סיחון, ישראל לקחו את זה. טענה דומה נשמעת לימים מפי מלך בני עמון כלפי יפתח. וכך כתוב בשופטים פרק י' א', כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן. יפתח גם השווה את כוונתו של מלך בני עמון לכוונת מלך, בלק מלך מואב. ואתה, טוב, טוב, אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום, נלחם בם. תשובתו של יפתח למלך בני עמון ארוכה ובורכבת. חז"ל מנסחים את חלקה העיקרי בלשון קצרה ומקבלים אותו להלכה. וכך הם אומרים, עמון ומואב תהרו בסיחון. גיטין דף למד חטא. ופירושה של הטענה, סיחון העביר את צפון מואב ודרום מואב את צפון מואב ואת דרום מערב עמון לחזקתו. מי שכבשו ישראל את הארץ מידיו, בגלל שלמואב ולעמון לא הייתה יכולת להוציא את זה מידי סיחון, אין לעמון ומואב כל טענה על ישראל, שהרי לא הפסידו דבר. מה אכפת להם אם זה נמצא אצל סיחון או אצל ישראל? יתרה מזאת, מחדות בנות מואב שהיה בערבות מואב ובשיטים מקום חניית ישראל, מוכח שהמואבים הוסיפו לשבת מצפון לארנון גם לאחר שסיחון כבש את ארצם. עיון בפסוקים מצביע על כך שהכיבוש הישראלי לא רק שלא הצר למואבים, אלא גם היה עתיד להביא להם רווחה. שהרי לא נצטוו ישראל להוריש אלא רק את האמורי ואת הכנעני. לא הצטוו להוריש את מואב. יש להניח שרק האלילות המואבית הייתה נחרטת מאזורי השליטה. התחיל שוב, יתרה מזו, מחד בנות מואב, שהיה בערבות מואב ובשיטים, מקום חניית ישראל מוכח, שהמואבים הוסיפו לשבת מצפון לארנון גם לאחר שסיחון כבש את ארצם. עיון בפסוקים מצביע על כך שהכיבוש הישראלי לא רק שלא יצר למואבים, אלא אף היה עתיד להביא להם רווחה, שהרי לא נצטוו ישראל להוריש את האמורי והכנעני, אלא רק את האמורי ואת הכנעני. יש להניח שרק האלילות המואבית הייתה נחתת מאזורי השליטה הישראלית. אבל בני מואב היו מקבלים את היחס החם והטוב שהתורה מצווה לתת לגר התושב. כי אחרי אברהם ובני לוט, אפשר שהיו מקבלים יחס מועדף, אפילו יותר מגירים תושבים אחרים. את יחס התורה לגר ולתושב, יש לראות בעניין שלנו בניגוד ליחסו של שיחון מלך האמורי אל גריו תושביו שלו, בני עמון. שהרי כך נאמר במדבר כ"א כ"ט, שירת המושלים, אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. ובהמשך, ונשים עד נופח אשר עד מדווה, נשים מלשון שממה, נשארנו שממה. כלומר, ערים שוממות, פליטים חסרי בית, בנות שבויות הנמכרות לשפחות. כל זה תחת הכיבוש של האמורי. של המלך סיחון. בעת הכיבוש הישראלי ורק אז העז בלק, המלך המושפל והמוכה להרים ראש. רק אז מי שרווק לו מסיחון העז לתבוע את חירותם של תושבי צפון ארנון. הוא תבע אותו בתרעומת מן הכובשים המשחררים בני ישראל, קרובי משפחת מואב, הוא בא וטבע אותה בתרומת מאלו שתורתם הכריזה לראשונה בעולם על יחס מהפכני וחיובי כל כך לגר התושב. הוא טבע אותה בתרומת מאלו שגאלו את בנות מואב מחרפת שביטן, מאלו שריחמו על פליטי מואב עם ישראל. בעזות פנים ובגאווה מדומה קץ מואב מפני בני ישראל. היה קץ מואב מפני בני ישראל. בכפיות טובה ובשפלות קיטטו זקני מואב את רגליהם פטורה אשר על הנהר לבקש במילם לקלל את ישראל ולשמוד בקללתו את הבסיס הרוחני למלכות ישראל. עתידה התורה שתחרוץ את גזר דינה עליהם בכך. לא תדרוש שלמם וטובתם כל ימיך לעולם. אנחנו שפטנו ברותחין את בלק ואת מואב על כפיות טובתם כלפי ישראל. בגלל שהם גלו אותם מאולו של שיחון. הרמב"ן, שאפו לי בית חובה על מואב על קיום טובתם, ברך לו כאן דרך אחרת. וכך הוא אומר, ונראה אליי כי הכתוב הרחיקם שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימה מן החרב והשבי, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עם המראה. האחד שכר עליו את בלעם בן באור, והם המואבים. הרמב"ן רואה איפה את כפיות הטובה על רקע שורש קרבתם של מואב לישראל ולאורי חסד הקדמון שעשה אברהם עם לוט במלחמת המלכים והפיכת סדום. לכל הדברים שונים מדעת הרמב"ן, אך נראה ששני הפירושים משלימים זה את זה לתמונה אחת. עיון בפרשת מסעי ישראל בעבר הירדן המזרחי מחייב אותנו להשוותה לפרשת מסע העונשין של ארבעת המלכים גדול העומר וחבריו בספר בראשית. המסע היה נגד סדום ובנותיה, ונגד תושבי כל חבל עבר הירדן המזרחי בימי אברהם. וכן להשוות למסע הרדיפה של אברהם בעקבותיהם, כשהלך להציל את לוט. התורה עצמה מדברה על מסע זה של ישראל מזכירה את מסעות המלכים הקדמונים. וכך נאמר בספר דברים, כשמדובר על המסע של בני ישראל, האימים לפנים ישבו ועם גדול ורב ורם כענקים. ובשעיר ישבו אחורים לפנים. רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם זמזומים וישמידם השם מפניהם. דברים פרק ב' פסוקים י' עד כף ב'. המראות הנרמזים כאן הם מסע גדול לעומר וחבריו מבראשית פרק י' ד'. וב-14 שנה הבא גדול לעומר והמלכים אשר איתו ויעקו את רפאים באשתרות קרניים ואת הזוזים מקביל לזמזומים בהם ואת האימים בשווה קריאתיים ואת החורי בהררם שעיר. גם המשך המסע מזכיר את אשר יעשה בעתיד יורשם של גדול העומר ושותפיו, הלא הוא סיחון. גדול העומר מכה את סדום ועמורה, וסיחון מכה את יורשיהם, את עמון ומואב. ארבעת המלכים לוקחים בשבי את לוט מסדום, כמו שכתוב, וישבע אברהם כנשבע אחיו, בראשית י' ד' י' ד', וסיחון לוקח בשבי את בנות מואב. נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון, במדבר כף א' כף ת'. במלחמת ארבעת המלכים נותר פליט, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, בראשית י' ד' י' ג', כך גם בבני מואב לסיחון מלך האמורין, נתן בניו פליטים. ואם סיחון מכה את מואב כדרך שיקה כדור לעומר את סדום, הרי בא ישראל ומציל את שבויי מואב ופליטיו מתגרת ידו של סיחון, כדרך שיציל אברהם את סדום ואת לוט, אבי מואב מתגרת ידו של כדור לעומר. וטובתם של ישראל למואב כפולה ומכופלת. וכגודל הטובה, כך חומרתה של כפיות הטובה של בלק ומואב. וגם זאת, אנחנו למדים מההשוואה לפרשת אברהם ולוט. מהו הדבר שזכה לו אברהם כשהוא הציל את עבר הירדן מן הפולש ומעל תעליים לישראל כשהלכו בדרכו של אביהם? כך נאמר אצל אברהם, ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שבוע מהקוט הקטגודו לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווהו עמק המלך ומלכית צדק מלך שלם הוציא לחם ויין ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון בראשית י' ד' י' ז' עד י' ת'. ולעומת כל אלו ישראל בעלייתם ממצרים על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן מאור מפטור ארם נהריים לקלליך. אברהם, הלוחם והמשחרר, זוכה שיקדמו אותו בלחם ויין. את ישראל לא קידמו מואב, אפילו בלחם ומים. אברהם זוכה לברכה מפי כהן אומות העולם על כצדק. ישראל רדופים מכוח כללה מפי נביא אומות העולם בלעם. להכרת הטבע של מלכי צדק, שעל פי הפסוקים היה שותף לאף מלך סדום, לא הגיעו בני מואב ששוחררו כדרך ששוחרר לא זקנם. ולא זו מלבד, אלא שאף באו לקלל. הכרת הטבע, הברכה, הכנסת האורחים, יגעי המלחמה, בלחם וביין הם בשורתה של שלם, עירו של מלכי צדק, הלוהי עיר הצדק ירושלים. וכנגדה בתום הרשעה מואב של בלק, ואם ניבא ישעיהו על ירושלים ולך יקרא דרושה, הרי דינה של מואב, כבר הזכרנו מקודם, לא תדרוש שלומם וטובתם. מהו המניע לחטא של מואב, לכפיות הטובה? מנוע לא שמח בלק מלך מואב בישראל, משחררי ארצו מעול סיחון, כדרך ששמח מלכי צדק מלך שלם, ובר המלך סדום עמו באברהם, ששחרר את ארצה מעול כדור לעומר וחבריו. דומה שהתשובה נתונה בדברים ששלח בלק לבלעם. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור וכולי לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב נימולי. נראה ששמו של עם ישראל כבר היה מפורסם בגויי הסביבה. נס בקיעת ים סוף וטביעת חיל פרעה, מלחמת עמלק, מתן תורה והניצחונות המהירים על סיחון ואוג היו ידועים לכל עמי האזור. בלק, שאינו מזכיר את שם העם, כוונתו על פי רוח דבריו להתייחס אליהם כאל עבדים מתפרצים שעזבו את אדוניהם המצרים שלא כדין. בדבריהם ובהתנהגותם מרמזים בלק ומואב שאינם מכירים בעם עבדים זה עם ישראל כעם הזכאי לנחלה ומלכות. ממילא גם לא להכרת הטובה ורגשי הכבוד שזוכה להם כל כובש ישר לב המגרש את קודמו הארץ. יש מקבילות בין פרשתנו לבין פרשת שיעבוד מצרים שמחזקות את ההשערה שאמרנו. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רעב הוא. וכך נאמר במצרים, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו פן ירבה ונוסף גם על שוננו. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ובמקביל במצרים, ויקוצו מפני בני ישראל. שמות א' פסוק י' ב'. צא ולמד, מעלתה לו למואב בעקבות מזימתו. מצרים שהתחכמו לומר פן ירבה, ענתה אותם התורה, כן ירבה. המואבים שהתחכמו לומר מעין פני, פני ימלוך, הכובש הזר הזה, ענתה אותם התורה במחסום לפי בלעם ובשכינה שדיברה מתוך גרונו, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. נשוב לעיקר דברינו בפרק הזה. נקמת השם במואב וגם הדרך לתיקון חטאם הם בכך שדוד מלך ישראל נבט ברחמה של מואביה. היא עצמה רות נטשה את עמה, את אביה ואת אמה, ובאה לחסות תחת כנפיו של, של אלוהי ישראל. וללדת בנחלתו, בשדות בית לחם, את מי שלימים יאמר עליו, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. וישבו על הארץ, אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. יחזקאל ל"ז. ולפנינו השערה נוספת. בשאלת הקשר בין מואב לבין מלכות ישראל. למה נוצרה מלכות ישראל דווקא בדרך הנפתלת שנוצרה בה? 36 פעמים צוותה התורה על איסור הונאת גר, ועל אהבתו כאהבת הרעה הקרוב. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. ויקרא י"ט פסוק י"ח. ובמקביל, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. שם בפסוק ל"ד. אהבת הרעה באה בתורה בצמוד לאיסור נקימה ונטירה. דומה שהתורה מזכירה לנו כאן, שהאויב הגדול ביותר של האדם הוא עצמו. הוא עושה זאת באי שמירת בריאותו, בסיכונים בלתי מוצדקים שהוא נוטל על עצמו, ובשאר קניותיו ליצור הרע, המדיח אותו מחלקו בעולם הזה ובעולם הבא כאחד. למרות זאת, מאהבת האדם את עצמו, האדם אינו נוטה לנקום בעצמו על מה שהרע לעצמו. ומדוע לנקום בזולת על המעט שהראה לו. כך נאמר, ואהבת לרעך כמוך. הדעת נותנת שמצוות אהבת הרע כמוך אוסרת את הנקמה והנטירה, כך גם מצוות אהבת הגר כמוך. בהיפוך גמור כתבה התורה על האמונים והמואבים. לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני אדונם, על דבר שלא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך וצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקלליך, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. התורה מצווה על נמתור להם את חטאם, ולא לאהוב אותם. היא נותרת להם את חטאם עד עולם, ומסירותו ואהבתו של אברהם ללוט בן אחיו הרן, שמסר את נפשו על כבשן האש של נמרוד, להיכן הלכה. וכי התורה שציוותה שלא לנקום תהפוך את מצוותה ללא הכר. מעשה רות בא ומגביל את האיסור ואת הנקמה במואב. גם עומקה של תהום השנאה למואב מוצא פתח של תיקון ונקודת אור דווקא מן המואבים, ושם צומחת מלכות ישראל. תודה רבה לכם, בכך סיימנו את מגילת רות.
אחת מההגדרות שראינו לפת הבאה בכסנין היא דבר שכוססים אותו. כך הסביר רב הייגאון שזו פת שעשויה כעין כאחים יבשים וכוססים אותם, והיא נחשבת כפת הבאה בכסנין. כך נפסק בשולחן ערוך, כפי שראינו קופסמך סעיף זין. מהי מידוק ההגדרה של נכסס? האם מציות נחשבות כנכסס? האם מצות נחשבות כנכסס? האם בצק קלים של בורקס נחשב כנכסס? ערוך השולחן, בסימן קופסמך בסעיף כף א', התפלא על כל העיקרון הזה של נכסס. הוא אומר, אם אין בזה תבלין וזה בלי מילוי, אז מה, זה לחם גמור. מפני שהוא יבש אינו פת, שואל ערוך השולחן. לכן הוא מציע שמדובר בדבר קשה מאוד, ולכן איננו פת. אבל בדרך כלל לא מקובל כך. בשדה חמד כותב חלק ו' בברכות א', שהעיקרון הוא שזאת פת שעשויה לשם אכילת ארעי. המשנה ברורה כותב, בסעיף קטן למדוו, דהם יבשים מאוד ואינם עשויים לאכילה ורק כוססים אותם לקינוח. אז הוא מזכיר אומנם יבשים מאוד, אבל נראה שהעיקרון הוא שמדובר על בצק שהוא לא בצק רגיל, בצק שהוא פריך ונכסס ורגילים לאכול אותו בתור קינוח. ביסקוויטים רגילים למשל הם גם נכססים והם גם לקינוח. גם מציות, יש הרבה מציות שנועדו לאכילת ארעי, שגם המציות האלה הן די דומות. לגבי בורקס, אם נסתכל על הבצק עצמו, קשה לומר שהוא נכסס ממש. הוא פריך קצת, אבל לא עד כדי כך, לא ממש נכסס. אם נסתכל על המטרה שלו, אז הרבה פעמים בורקסים נעשים לצורך אכילת ארעי, לצורך קינוח, ולפי זה הברכה עליהם תהיה בורים מיני מזונות. אותו דבר גם שטרודל או עוגות אחרות שמבוססות על בצק קלים. שם גם יש מילוי, אז יש כמובן עוד סיבות לדבר הזה. אמנם לפי הדבר הזה, אם יש בורקס שנועד לסביעה, אז אולי הדין שלו יהיה שונה. אולי בורקס שנועד לסביעה, יצטרכו לברך עליו ממש המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון. אבל כאן יש מקום לבחון את העניין של המילוי בבורקס. אנחנו יודעים שגם דבר שהוא מבצק רגיל, אבל הוא עם מילוי, יכול לחשב כמזונות. בורקס עונה בדרך כלל על שלוש הגדרות של פת כסנין. זה בצק שעשו אותו עם כמות גדולה מאוד של שמן. זהו בצק שגם אם הוא לא נכסס לגמרי, אבל חלק ממנו אולי נכסס. וגם מדובר על דבר שיש לו מילוי. לגבי נכסס, אז לא בטוח שזה ממש נכסס. לגבי המילוי, אז יש מקום לבחון את הדברים ולחלק בין סוגים שונים של מילוי. יש מילוי של גבינה שנאכל כמו חטיף, אולי גם מילוי של תפוחי אדמה. והדברים האלה נסתבר שברכתם בורים מיני מזונות, וכך ביארנו גם ביחס לפשטידה ופיצה. מה קורה כאשר יש מילוי שהוא מילוי יותר כארוחה, מילוי של בשר? יש היום בורקסים עם בשר שזה ממש מרכז הארוחה. דבר כזה לכאורה יחשב כלחם. אבל יכול להיות שאם יש דבר שהוא רחוק הרבה מלחם, והוא עונה על שלושת הגדרים ביחד, אולי במקרה כזה לא יברכו עליו המוצי. ויש כאן עוד דבר שאפשר להוסיף. המשנה ברורה כותב בסעיף קטן צדי ג' שפשטידה שממולט בבשר ואוכלים אותה לרעבון וכדי לסבוע, הווי כמו שאר פת ובשר כשאוכל כאחד. כלומר שפשטידת בשר, שזה בצק של לחם ובשר, בא למעשה כתחליף לאדם שאוכל לחם ביחד עם בשר. ולכן, ברכתם מוציא לחם מן הארץ. עכשיו, לפי זה, יש מקום להרהר ולחשוב שחלה או פיצה, הם באים בדרך כלל כתחליף ללחם. ולכן הברכה עליהם תהיה מוציא לחם מן הארץ, גם אם אולי קצת מתוקים. אבל בורקס הוא לא בא כתחליף ללחם, והדבר הזה בא יותר כאיזה פריט בסעודה ולא כל כך כתחליף ללחם. במיוחד שהוא מלא עם הרבה מאוד מרגרינה. יש כאלה שטוענים בספר וזאת הברכה, הוא טוען להחמיר בבורקס, כי הוא אומר שהיום המפעלים, הרבה מאוד מהם לא שמים רוב מרגרינה. אבל יכול להיות שבגלל שהשפעת המרגרינה היא חזקה והיא מורגשת כל הזמן, אולי לא צריך לחשב אחוזי כמויות, ובצק קלים יחשב כרוב שמן, ואז יבורכו עליו ממילא בורי מיני מזונות. לסיכום הדברים, בורקס רגיל, בורקס גבינה, בורקס תפוחי האדמה, מסתבר שהעיקר לברך בורי מיני מזונות. בורקס עם בשר, עם מילוי בשרי, יש מקום למי שמברך המוציא לחם מן הארץ, אבל יש בהחלט מקום גם למי שמברך מזונות, בכך שהוא סבור שגם מדובר על בצק שהוא מלא בשמן, וגם מדובר על דבר שאולי פריך קצת, וגם מדובר בדבר שלא בטוח שהוא נחשב כתחליף ללחם, כמו שהזכרנו קודם, ולכן יש על מה לסמוך גם למי שמברך עליו בורי מיני מזונות.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. ועד אז, כל טוב, האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה. מישיבת הר עציון וגוש עציון, להשתמע מחר.